ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית קנטי, מה שלומך?
תשמע, אנחנו חוגגים יום הולדת קטן.
נכון, יום הולדת 10, איזה כיף.
כן, פרק 10 של עם ישראל לייב פודקאסט שלנו, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט היחיד בארץ שעוסק בנושא הזה.
לפחות בעברית.
לפחות בעברית, נכון.
כן.
סכם תחושות.
לא יודע, אני חושב על הבת מצווה והבר מצווה, מבחינתי 10 זה, את יודעת, מספר עגול.
זה חגיגה של גויים, אתה צודק.
אגב, זה קטע בדיוק חשבתי על זה שקצת יותר משנה, לפני שנה, זה הפעם האחרונה שהייתי בחול. ודיברנו על זה שאם מישהו מאיתנו יבקר בקהילה יהודית, אז גם נעלה משם קטעים וכאלה, והשמיים עדיין סגורים.
כן.
והביקור האחרון שלי היה בפולין.
וואלה.
וזהו, קיצור.
אנחנו ככה חלמנו על הפודקאסט הזה די הרבה זמן לפני שהוא מומש, ובסוף הצלחנו לממש אותו בתוך הסגר הראשון, גם פה וגם במקומות אחרים בעולם.
לגמרי.
ועדיין לא נפגשנו מאז, דרך אגב, כל אחד יושב במקום אחר, רק שתהיו בעניינים.
לגמרי.
טוב, אז מה יהיה לנו היום?
פורטוגל. הקהילה היהודית בפורטוגל, קהילה היהודית ממש קטנה, שהלכה והפכה להיות גדולה יותר בשנים האחרונות, בעיקר בזכות חוק האזרחות, חוק שמאפשר לצאצאי אנוסים שגורשו מספרד ופורטוגל לחזור לפורטוגל ולקבל אזרחות. הרבה מאוד ישראלים, אבל גם הרבה ברזילאים, יהודים ברזילאים או צאצאי יהודים מברזיל, שהם מדברים את אותה השפה והם החליטו שהם רוצים לחזור. אז מאוד מעניין להבין מה קורה שם, כשאנחנו לא רגילים שקהילות יהודיות עושים, גדלות. אנחנו בדרך כלל רגילים לזה שהן קטנות. חוץ מדובאי, כמובן.
וגם נוצרים ביניהם סכסוכים בין הקהילות. גם בפורטוגל אנחנו נדבר על זה. יש שתי קהילות ענקיות, בערים הענקיות. שתי קהילות בערים הגדולות, בליסבון ובפורטו, ויש את קהילת בלמונטה, שזה בכלל קהילת אנוסים, שמתקיימת שם בפורטוגל, ופתאום יש את הצונמי היהודי הזה, בעקבות חוק המגורשים, ובאמת עשרות אלפי ישראלים מבקשים אזרחות, או אלפי ישראלים, צריך להגיד, רק ב-2018 הוגשו 10,000 בקשות, אבל כמובן כפי שציינת גם במקומות אחרים בעולם, ולא כולם יהודים, יש כן, יש לברזיל עוד קשרים. הצמיחה הזו מייצרת אימות בין הקהילות, כי בבקשות האלה יש גם הטבות וכסף ועוד אנשים שיצרפו לקהילה.
אז מה עוד מחכה לנו, נורית?
אז יש לנו גם את הסיפור המאוד מעניין של הפדרציות היהודות בצפון אמריקה, שגייסו כספים יותר בשנת הקורונה, גם לטובתן וגם לטובת ישראל, מאשר בשנים קודמות. ולמה זה מפתיע? כי בחודשים הראשונים אנחנו הזכרנו את המצוקות של הקהילות ואת הקושי הכלכלי. והנה גיוס כספים מאוד נרחב בשנה שחשבנו שבו הפילנטרופיה תדאך.
וגם דיברנו על זה המון, אגב, תוכנית. זאת אומרת, כל הנבואות או הציפייה לכך שיסגרו בתי ספר והארגונים שלא יודע מה יתפרקו וכאלה, אנחנו עוד לא רואים את זה, ולהפך אולי במידה מסוימת בהיבט הזה.
כן, בהחלט פריחה גם כן די מפתיעה. ומיזם ישראלי, משרד התפוצות בשיתוף עם גשר, שגם נותנת לנו כאן סיוע וחסות, נכון. באיזשהו מיזם חדש, אנחנו נדבר עם מנכ״ל גשר על המיזם הזה שאמור באמת גם להזרים 16 מיליון שקלים לפעילות של קירוב לבבות בין ישראלים לבין יהודי התפוצות. נשמע על כך בהמשך,
לגמרי.
נתחיל.
יאללה.
יאללה.
שלום לכנען ליפשיץ, שליח JTA באירופה.
שלום.
מה שלומך בהולנד המושלגת?
טוב מאוד, פתחתי את הבוקר בהחלקה אומנותית עם הילדה.
מערכת החינוך בהולנד פועלת או מה המצב שם?
היא פועלת נומינלית, שזה כבר נס, אבל אז כל יום יש איזו השתלמות הורים ופגישות, אז זה קצת מקרטע, אבל יש איזשהו מסגרת.
לכל מי שחושב שבאירופה הדברים נראים הרבה יותר טוב מבישראל, אז הנה לכם.
זה רק נראה לבן ומושלג, אבל בפועל זה...
טוב, זה לא יותר טוב בעיניי.
כן. אז זהו, אז כנען, אתה, כמו שאמרתי, את השליח של JTA, סוכנות הידיעות היהודית, ורצינו לדבר איתך על קהילה יהודית מעניינת ולא כל כך גדולה בשם פורטוגל.
מה זה לא כל כך גדולה? לפי הפרסומות פה, שאתה פותח אינטרנט ומיד קופצות לך מיליון פרסומות של בו תקבל אזרחות פורטוגלית, נדמה שזאת הולכת להיות הקהילה היהודית הגדולה בעולם.
ממש.
על הנייר זה באמת יכול להיות שיש להם הרבה חברים, אבל לפי המחקר האחרון שעשו, מדובר ב-3,700 איש בכל מדינה, מדינה של 10 מיליון אנשים, זה כבר קפיצה משמעותית.
מה?
ב-2001...
3,700 איש? מעט.
וזה כבר שיפור אדיר מ-2001, חיים שם רק 1,700. אז הייתה קפיצה גדולה, גם בגלל שהיה משבר כלכלי בברזיל, ולברזיל יש משטר ויזות שמאוד עוזר לאזרחים ברזילאים להפוך לפורטוגזים, אז הרבה באו בשנים האלה, יהודים מברזיל, ועכשיו, ב-2015, פורטוגל הייתה הראשונה שהעבירה חוק שבות יהודי מחוץ לישראל, מין כפרה על האינקוויזיציה, כל מי שיכול להוכיח שהוא צעצע לספרדים, יכול לקבל אזרחות בעיקרון.
דיברת על קהילה, בעצם הקהילה הזו מחולקת לשתי קהילות, נגיד בולטות, ועוד קהילה קטנה, בולטות זה ליסבון ופורטו, והקהילה הקטנה היא קהילת האנוסים של בלמונטה, נכון?
בדיוק, הקהילה האותנטית היחידה בעצם היא בבלמונטה, זו עיירה קטנה במזרח פורטוגל, ושם אנשים ש... מחברים את עצמם ישירות לאנוסים, המשיכו לחיות לאורך כל השנים. עכשיו, בפורטו וליסבון, המצב קצת שונה. זה בעיקר קהילה אשכנזית, זה אנשים שברחו מאירופה במלחמת העולם השנייה או לפניה, כי פורטוגל הייתה ניטרלית, כמו שוודיה, במלחמת העולם השנייה.
זה מרתק אגב, זאת אומרת, הקהילות האלה שגם עוד נגיע לאישורי זכאות לגשת לאזרחות או משהו כזה, להכרה שהם יהודים צאצאי ספרד או פורטוגל, אז הם בעצם בכלל אשכנזים, זאת אומרת, הם לא צאצאי מגורשים.
אלה שיושבים שם אשכנזים בעיקר. ועכשיו הם מקבלים עירוי של ישראלים וספרדים. זה מצב מרתק, כן.
ומה זה יוצר? זאת אומרת, כי בעצם בהרבה מקומות, כן, שאני שומע, יש אינפלציה של ישראלים, או גם אולי ברזילאים וכאלה, אבל לא כאלה שגדלו שם. ויש גם אולי מתיחויות לפעמים, גם הרבה פעמים הישראלים לא בדיוק משתלבים בקהילה היהודית, ואנחנו רואים את זה בכל העולם, נכון?
כן, אולי הם בשלב הירח הדבש עדיין.
אוקיי.
דווקא יש הרמוניה ויש חיבוק ויש הכנסה, המתיחות קיימת בעיקר בפורטוגל בין הצעצעי האנוסים ללא, לאשכנזים בעצם. וזה בגלל שהן ממסורות מאוד שונות, מתפיסות לגמרי שונות, וגם כן ממעמד סוציו-אקונומי שונה. האנשים בבלמונטה, וכאן אנחנו נוצאים לסוגיה קצת לא נעימה, בגלל שהם רצו להישאר נבדלים וקהילה יהודית, היה שם המון נישואים בתוך המשפחה של בני דודים, מה שמותר ביהדות. לאורך כל כך הרבה שנים יש לזה גם השפעות, רואים את זה, יש כל מיני מחלות גנטיות שעוברות שם, ואז זה הופך לקריקטורה, ומתחילים לצחוק עליהם בערים הגדולות, והם גם כן באיזושהי עיירת ספר, אז הם גם כן פחות מחונכים, ויש את ה... אני מדבר כאן על סטריאוטיפים, כן? זה לאו דווקא נכון. יש את המתיחות הזו שמשחקת.
חוץ מהמתיחות, יש איזשהו קשר נוסף בין קהילת בלמונטה לבין הקהילות הגדולות יותר?
כרגע יש... מדי פעם הם מדברים ויש מועצת רבנים, אבל יש חיכוכים רציניים שם. למשל בלמונטה בעצם נזרקה ממועצת הרבנים של פורטוגל, ליסבון ופורטו, ויש סכסוך עם מימד כספי גם, כי החוק הזה שהזכרנו שעבר ב-2015, הקהילות היהודיות, התפקיד שלהם זה לעבור על הבקשות. הממשלה הפורטוגזית הרי לא תתחיל לעבור ולחקור את הגניאולוגיה של
כל מבקש. של יהודים.
בדיוק. אז מי שמוסמך לעשות זה, מי שיש לו את הכלים ואת הידע, זה הקהילות היהודיות. אממה, את הקהילה של בלמונטה לא כללו בקהילות היהודיות האלה. וזה מקור הכנסה אדיר לקהילות היהודיות בפורטוגל, כי כל בקשה זה 500 עד 1,000 יורו, ואני אישית הייתי בקהילת פורטו, בכנסת המרהיב שלהם, ב-2008, וזה היה בתהליכי התפרקות, היו סדקים כחולים מעובש בתקרה, ולא היה כסף להפעיל את החינוך. עכשיו, נעשה fast forward 10 שנים, יש להם מוזיאון, יש להם מלון, יש להם הכל מדונדש, הכל משופט, רואים מה שהכסף עושה שם. עכשיו, הקהילה בבלמונטה רואה, ומהקלות, גם הם רוצים חתיכה מהעוגה.
ברור, וגם ציינת שהם קהילה ענייה, לזרוק אותם ממועצת הרבנים, זה גם קשור לסכסוך על זה?
אני רק יודע שברגע מסוים הם היו חברים במועדון הזה, וברגע מסוים הם כבר לא היו. מה קרה באמצע? זו קהילות מאוד קטנות, בקהילות קטנות מאוד קל לשמור על המידע הפנימי הזה, גם קשה למצוא אנשים שידברו.
ממש.
אבל כנען, בעצם מי אמור לאשר לקהילת בלמונטה להיות חלק מהחגיגה הכספית הזאת?
המדינה. זה בעצם, בסופו של דבר, גוף שמחליט מי ממונה על התפקיד הזה. אבל המדינה לא הייתה רוצה עכשיו ללבות, במיוחד שזה אמור להיות חוק שאמור להיות כפרה על האינקוויזיציה. היא לא רוצה עכשיו ללבות סכסוכים פנים קהילתיים ולהמרות את פי שתי הקהילות הגדולות ולהגיד לא גם אלה. יש בעיה. עכשיו, בפורטו עצמה, זו עיר, יש ריח מיוחד באוויר, זו עיר הררית, את הולכת ברחובות ויש עדים שעולים מנהר פורטו ויש סמטאות שמתפתלות.
זו עיר נפלאה, אני ביליתי בשבוע והיא פשוט נהדרת, מהממת, עם אווירה יפהפייה, אווירה נהדרת.
תוציאו לי את העיניים בקיצור, אוקיי, כן.
אז יש כאן גם כן אלמנט הירותי, ויש תחרות מצערת בין הקהילות שמשחקת על קווים קהילתיים שכבר נמשכים מאות שנה. זאת אומרת, המתיחות הזאת בין האשכנזים שהגיעו לבני האנוסים ובין שאר העולם היהודי, כי זה היה מאבק גדול בשבילהם בכלל לקבל הכרה. זה קרה רק ב-2007. כל זה משחק.
איך בעצם מתייחסים לכל הנושא הזה הפורטוגזים שאינם יהודים, שרואים פתאום איזושהי התנפלות של ישראלים ויהודים מרחבי העולם על הדרכון שלהם, חלקם אפילו מאגרים, זאת אומרת, יש לא מעט ישראלים שהיגרו. איך מתייחס לזה הציבור הפורטוגזי?
עד לפני שנה לא היה ממש בעיות, הייתה את הקהילה המוסלמית הזעירה של פורטוגל דרך 30,000 איש, שביקשה זכויות דומות, כי ברקונקוויסטה, כשהעיפו את היהודים והעיפו גם את המוסלמים, אז הם אומרים, רגע, אם היהודים מקבלים, אנחנו לא. אז היא הסתכן במאמרי דעה בעיתון, ולאחרונה, ממש בשנה שעברה, ראו כבר סימנים ראשונים לאי-שביעות רצון מהעניין הזה. המפלגה הסוציאליסטית בתוכה היו כוחות שרצו לסגור את החלון הזה. גם ספרד עשתה חוק שבות יהודי, ממש אחרי פורטוגל, אבל בספרד החלון היה ל-4-5 שנים, והיה גם תהליך יותר קשה, זאת אומרת, צריך להראות זיקה לספרד, לשפה שלה. בפורטוגל לא צריך להראות את הזיקה הזו, וזה היה open-ended, זאת אומרת, לא היה חלון זמנים. סוציאליסטים, חלקם, בתוך המפלגה, החליטו שהם לא רוצים את זה יותר, וניסו לסגור את זה, אבל אז היה מחאה מהקהילות ומשאר העולם, ואמרו, תסתכלו על המספרים, אנחנו מדברים על 100,000 בערכת קצה הקיצונית, זה כלום, זה זניח במדינה של 10 מיליון, וזה רק תורם לקהילה, אלו אנשים מטורקיה, יהודי טורקיה זה אנשים באופן כללי מבוססים, והם חלק רציניים ממבקשי האזרחות, אלה היהודים העשירים של ברזיל ומישראל, אלה זו הגירה טובה, אלו היו הטיעונים, ועד עכשיו הטיעונים בעד ניצחו, זאת אומרת, היוזמה הזו להגביל את החוק השבות לעת עתה טורפדה.
אני מבין אגב שהיה איזשהו עניין של יהודי בלמונטה של האנוסים, שצריך להיות מוכר כקהילה יהודית 30 שנה, הטענות בקהילה שם שהם כבר מוכרים 30 שנה, אתה מכיר את העניין הספציפי מאוד הזה, ואז הם כן יכולים לתת אישורים של יהדות?
כן, זה המאבק המשפטי שעכשיו מתחיל. והשאלה הגדולה היא, מה זה להיות מוכר? האם הזמנה מהנשיא לטקס הדלקת נרות חנוכה בפרלמנט, לשלושת הרבנים האלה, האם זה מספיק? מה זה הוקרה? האם אתה צריך להיות מוכר ככנסייה בפורטוגל? אז יש ויכוח על מי הוא מוכר.
כשביקרת שם, מה ייחודי לקהילה היהודית שם, בין אם זה מבחינת מנהג או טקס או מקום שהוא שונה וחריג?
בבלמונטה יש אירוע פעם בשנה בסביבות חגי תשרי, שקצת עזרתי. אני הגעתי לשם לשוק הקשר, זה האירוע השנתי. וציפיתי למצוא כל מיני תופעות מצחיקות, כמו לא יהודים של אות הזדהות, יש להם איזשהו דם יהודי במשפחה, אז הם ביקשו תעודת כשרות, ועכשיו מוכרים את הבירה הקשרה הראשונה של פורטוגל, כאלה דברים נחמדים. מה שלא ציפיתי זה לראות שחזור של האינקוויזיציה בכניסה לבניין הקהילה ולמוזיאון שלהם. זאת אומרת, שחקנים שהגיעו מליסבון, לבושים בבגדים של ימי הביניים, אחד מהם לבוש כאיזשהו כומר או שליח של האינקוויזיציה, והוא מקריא את כתב הגירוש, האקספורסון, כמו שאומרים בפורטוגזית, וכל השחקנים האחרים מסביב בוכים ומררים בבכי על מה גורלם, על הגירוש, וסוחרים יהודים כביכול שמודיעים על המרכול שם ומתמקחים עם אנשים ברחוב. זאת אומרת, האינקוויזיציה הפכה לאיזשהו פולקלור די הומוריסטי על ידי הצעצעים של הקורבנות שלה כדי לשעשע את תושבי העיירה. זה סוריאליזם על גבי סוריאליזם. זה היה קשה מאוד להבין.
יפה.
מדהים. קנן ליפשיץ, כשליח ה-JTA, סוכנות הידיעות היהודית באירופה, תודה רבה.
תודה רבה לכם, שבוע טוב.
להתראות.
ביי ביי. שלום לרב אלישע אליאס.
שלום, שלום.
אתה בעצם היית שליח של ארגון שווי ישראל בבלמונטה, שדיברנו באמת בשיחה הקודמת על קהילת האנוסים בבלמונטה, והיית שם משהו כמו 16 שנים, אם אני לא טועה.
נכון.
אנחנו כנראה צודקים בזה שנגיד שאתה גם הרב שכיהן שם הכי הרבה שנים בקהילה הזאת, בטח ב-500 השנים האחרונות.
נכון.
אבל אולי באמת תתאר לנו מה זו הקהילה היהודית של האנוסים בבלמונטה. מה זה אומר להיות אנוסים?
כשאני הגעתי לפורטוגל ב-2003, הגעתי לקהילה לבלמונטה, ואת העניין של האנוסים לא היה כל כך מוכר, לא היה מוכר בעולם, דווקא בישראל, אף אחד מדבר על זה. הקהילה של בלמונטה היה כולם אנוסים, היה כמעט 200 אנשים, נפשות. כאשר הגעתי לבלמונטה, החלתי להכיר את העניין, מה קורה שם, וראיתי שכולם היה משפחה אחת. בני דודים, אבא, אמא, אמאות, סבא, כולם משפחה אחת.
שבט.
בדיוק, בדיוק. והם היו חי כולם ביחד כל הדורות, ותמיד הם קיבלו מהאימהות שלהם את המצורת שהם יהודים. והם היו תקופה לפני שנה 74, כאילו הם היחידים שנשארו בעולם כיהודים. כי לא היו קשר בישראל, לא היה קשר מחכב, וגם בלמונטה זה מקום רחוק מעיר הבירה בליסבון. לא היה קשר עם יהודים אחרים.
אגב, איך הם קוראים לעצמם?
הם קוראים בעצמם יהודים. הם כל אחד ואחד...
כאילו ג'ודיו, איך שאומרים בספרדית?
לא, יהודים, יהודאו.
יהודאו.
תיארת שהם כולם חלק משבט אחד, ממשפחה אחת. מה שמות המשפחה שם שמסתובבים?
יש 5 משפחות, זאת אומרת, דיוגו, אנריקס, מנדס, רודריגו.
והקשר שלהם לישראל התחיל בזכות מה?
בזכות השגריר שהיה בתקופה הזאת...
קולט אביטל.
קולט אביטל, וידאו. קולט אביטל הייתה כשגריר בישראל, בליסבון, ושמע את הסיפור של הקהילה, והיא רוצה לעזור להם, עשו ביקור, היא עשתה קשר עם הרב אביחייל, שבתקופה הזאת היה לו את הארגון המשב, והוא עובד עם האנוסים במדינות אחרות. הוא שלח רב אחד, יוסף סבג, והוא התחילו לארגן את הקבוצה, כי לא היה כקהילה, היה משפחות בבלמונטה. והתחילו לארגן אותה, ללמד אותם יהדות, אבל להם זה היה יהדות חדשה, כי זה לא היו שהם לא הכירו, הם לא יודעים על זה.
מה כן היה שם? זאת אומרת, לפני שהגיעו ככה שליחים יהודיים רשמיים, איזה מנהגים יהודיים הם כן קיימו?
הם, היה כמה מנהגים ששמרו כמצורת, למשל עניין של פסח. הם שמרו את הפסח לפי המצורת, זאת אומרת שמה שהם קיבלו מההורים זה לא לאכול לחם רגיל. הם הכינו אוכל מיוחד לשבוע, והם עשו את הלחם עם כל מיני תפילות, כאילו תהילים שאומרים ברגע שעושים את הלחם. וגם הלבשה שלהם היה לבנה, מיוחד לפסח. והם עשו את הפסח בבית שלהם בלילה, הם עשו את התפילות, ועשו, הכינו את הלחם. ואחר כך הם שמרו שבוע בלי לעבוד, ובאמצע הימים היו, הם הלכו לשדה, ועושים על האש, ומשתתפים ככל המשפחות, ושם היו כמה מנהגים לעבור לנהר, למשל כאילו את העברה של ים סוף, וגם היה שירים מיוחדים, גם היו כל השידוחים שעשו את ההורים, שם הם גלו איזה בחורה יכול להתאם מאיזה בחור. זה המנהגים שלהם שקיבלו מההורים. ובגלל זה החתונות שלהם תמיד היו ביניהם, הם שמרו את היהדות בגלל החתונות. הם יחדו ביניהם תמיד, בכל הדורות.
עכשיו תספר באמת על פורים. הבנתי שבפורים היה להם גם איזשהו אלמנט מעניין, אפילו פמיניסטי, אפשר להגיד.
כן. בפורים זה חג הכי חזק שהיה בתוך הקהילה, בגלל המלכת אסתר. בגלל שהם קיבלו את המסורת על ידי אמאות, האמא זה יותר גדולה מכולם. אז מלכת אסתר עשו את הסום של כל הקהילה, והם קיבלו מהאימהות האלה את הסום של פורים. והם עושים את הסום אותו דבר כמו כיפור, 25 שעות. עד היום הגיע פורים, ואנשים האלה עושים את הסום שלם.
ומה לגבי תחפושות וחגיגה ועד לא ידע?
לא, הם לא ידעו את החגיגה מה לעשות ביום של פורים. לא ידעו מה לעשות, מה שהם עשו את הסום.
מעניין. עכשיו כשמגיע לשם יהודי מישראל ומסתובב שם ורואה שהגיע למקום שבו יש אנשים שהם יהודים והם יהודים גאים, המפגש ביניהם, הם מתרגשים לפגוש ישראלים? הם מתרגשים לפגוש יהודים ממקום אחר או שהם מבודלים?
מאוד קשה בהתחלה, בשנים הראשונים, מאוד קשה לקבל יהודים מישראל. בגלל שהם חושבים רק יהודים את האנשים מהמשפחה. כל שאין לו את השם משפחה, מנדס, רודריגו או דיוגו, להם זה לא יהודי. אפילו הגיע מישהו מישראל ואומר שאני יהודי, הם אומרים לא, אתה לא יהודי, כי הוא לא שייך למשפחה. בהתחלה היה מאוד קשה, וגם כל התפילות שלהם תמיד היו סגורים בתוך המשפחה. אף אחד שמע את התפילות שלהם. המנהג הזה מביא לבית הכנסת. והם לא רוצים שאף אחד לא שייך למשפחה, יכול לשמוע את התפילות. כאשר הגיע יהודי מישראל, היו הרבה כבוסות שלא קיבלו אישור להיכנס לבית הכנסת בשבת, בגלל שלהם זה לא יהודים. דווקא הם שומרים את המצוות כל כך חזק, ומי שלא שומר שבת, להם זה לא יהודי. אבל אחרי כל השנים שהם גילו ופתחו את המחשבה שלהם, הם הבינו שמישראל יש כל מיני יהודים שומרים מצוות, לא שומרים מצוות, אבל אותו דבר הם יהודים, צריכים לקבל אותם. והם מקבלים את היהודים עם אהבה, עם כל הלב, כדי שהם יכולים להכיר אותם.
איך מתייחסים אל הקהילה הזאת, תושבי בלמונטה האחרים?
בתקופה שאני הגעתי, ב-2003, את הקשר בין האוקלוסיה של בלמונטה שלא יהודים, היה מאוד קשה. אין קשר בין האוקלוסיה מבלמונטה שלא אין לא יהודים. אבל אחרי כמה שנים שהייתי שם, פתחנו את הקשר בין העירייה מקהילה, מהעולם, מיהודים אחרים, מהקהילות אחרים, ועכשיו יותר פתוח. הם מקבלים אנשים אחרים, מדברים עם אנשים אחרים, אבל צריכים לעבוד קשה, כי על הראש שלהם זה לא מוכר לעשות פעולות בין האוקלוסיה שלא שייך ליהדות.
אגב, דיברנו על חוק האזרחות, אז הם יקבלו את האישור להעניק הכרה לקשר עם קהילה יהודית, כמו שהם ביקשו במשך השנים האחרונות, כמו בליסבון ובפורטו?
לפי מה שאני שמעתי, כי אני יצאתי מהקהילה מ-2018, והיינו בשיחות עם עורך דין מליסבון, כדי לקבל את אישור מהמדינה, לפי מה שאני יודע, הם קיבלו את אישור, כדי להדריך כל מי שמבקש או מזמין את האזרחות פורטוגזית, יכולים לעשות על ידי קהילה בבלמונטה.
אבל זה קצת מצחיק, כי אתה אומר, קשה להם בכלל להכיל את העובדה שמלבדם יש עוד יהודים. זאת אומרת, בסדר, הם עברו תהליך ולמדו והבינו, אבל בבסיס הם קהילה שכל כך שומרת בקנאות על היהדות, וחושבים שאחרים הם לא מספיק יהודים, והם אמורים לאשר לישראלים בעצם שהם חלק מהקהילה היהודית בפורטוגל. זה יהיה להם קשה, לא?
מאוד קשה, אבל בכל השנים שאני הייתי שם, כמעט כל הזעירים, הבחורים, עלו לארץ. לימדתי אותם הרבה דברים, למשל, חזנות, לקרוא את התורה, ופתקו את העיניים לגבי מדינת ישראל. וגם היו כל כך ביקורים של כבוסות של ישראלים, רבנים, גם קיבלנו כבוסה של חרדים מברוקלין, אז פתחו את העיניים ואת המוח ואת המחשבה, והבחורים עשו עלייה לישראל. כמעט כל הקהילה נמצא בישראל עכשיו. יש כאלה שגרים בירושלים, בטיבריה, בחיפה, והאנשים מבוגרים נפטרו. עכשיו נשארים כמעט מניין בבית הכנסת. המסע משתנה לגמרי. הם צריכים עזרה, צריכים לחשוב מה יהיה, אם יש עתיד בתוך הקהילה. בדרך אחד זה לקבל כסף לעזרה לקהילה.
טוב, אז בסוף הכסף מדבר, אין ספק.
עברית? כן. יש שם חלק מהאנשים שדוברים, קוראים בעברית?
הבחורים שעלו לארץ, למדנו עברית לקרוא את התורה, ולאט לאט התחילו לדבר עברית, והם עכשיו נמצאים בארץ. המבוגרים קשה מאוד, הם לא יכולים ללמוד, כי גם קיבלו סידור בפונטיקה בעברית, פונטיקה עברית, אבל צרפתית. בפונטיקה זה מאוד קשה ללמוד עברית.
זה גם עניין של גיל, אני חושב, בסוף, מה לעשות. אבל לא נשמע שיש כל כך עתיד לקהילה היהודית שם, זאת אומרת, זה מרגיש לי שעוד עשור, 20, 30 שנה גג, יש שם אולי מוזיאון.
חשבתי שבדיברתי לפני 5 שנים, אם לא מוצא פתרון, למשל, אם אין חתונות, הם ילדים, וגם הם גיורים, כדי לכסות את הקהילה, לא יהיה עתיד. אחרי שנפטר את הרב, את אדוני רפאל, שהוא עושה את התפילות, מי יכול לעשות את התפילות שלהם? זה מאוד קשה. אני חושב פחות, אולי לא יהיה יותר 10 שנים, לדעתי של הקהילה, ואחר כך יהיה מוזיאום.
תגיד, יש איזה מנהג אחד שאתה אימצת לעצמך מהשנים שם?
כל השנים האלה, אני הייתי היחיד שר מהקהילה. הם לא סיפרו לי שום מנהג, כי זה הסוד שלהם. למשל, כאשר עשיתי סדר פסח, לא כולם באו לשבת איתי ביחד בשולחן של בית הכנסת. ואני חשבתי, בסדר, בישראל יש כאלה שאוכלים בבית, כאלה שאוכלים בבית הכנסת, בסדר, אין בעיה. ואחרי כמה שנים אני ראיתי, הם לא באים בגלל עושים את הסדר פסח שלהם. הם שומרים את היהדות שקיבלו מההורים. וגם כאשר נפטר מישהו, מופיע כל התפילות. מי מפלל? נשים עושים כל התפילות של מישהו שנפטר בבית. אני רציתי ששומרים את המנהגים שלהם, לא לקבל וללמד כל היהדות שלנו, כל הלכות, כל התפילות, כשרות וכל מה שצריך לעשות ביום יום יהודי, אבל לשמור את המסורת שלהם, כי זה שמר את היהדות שלהם, הזהות שלהם, זה מאוד חזק. יש שם מי שיש לו עץ חיים, שהולך אחורה 300 שנים, ונראה מאוד מיוחד לראות את העץ חיים שלהם, אותו שמות, אתה יכול למצוא, למשל, ג'ואו דיוגו, שהוא חי לפני 100 שנה, ולפני 150 שנה היה ג'ואו דיוגו, ועכשיו יש מישהו, קוראים לו אותו דבר ג'ואו דיוגו, וזה עניין של הנושאים. בתוך האינקיסיסיה הם חיפשו ג'ואו דיוגו. איזה ג'ואו דיוגו? ג'ואו דיוגו לפני שנה, לפני 50 שנה, מישהו שגר היום, אתה מבין?
כן.
אוקיי, מעניין. צביקה, צריך להגיע לשם לפני שהמקום יהפוך למוזיאון.
בדיוק. אז הרב אלישע אליאס, לשעבר שליח בבלמונט, תודה רבה על הזמן שלך, ושנתת לנו הצצה לקהילה היהודית המרתקת הזאת.
בהחלט, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ועכשיו אנחנו עם משהו שצביקה די הפתיע אותנו, וזה שאף על פי שדיברנו לא מעט גם בפודקאסט הזה וגם שמענו בלא מעט מקומות אחרים, קהילות יהודיות בכל רחבי העולם, גם בארצות הברית, נקלעו, כך שמענו, לקשיים בעקבות הקורונה, אבל הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה הצליחו בכל זאת לגייס כסף. זו הייתה שנת C בגיוס הכספים שלהם בשנה הזו, גם לטובת ישראל והתפוצות, וגם לפעילות פנים אמריקנית. ואנחנו עכשיו עם הגברת בקי כספי, מנכלית הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה בישראל. שלום.
שלום, שלום.
איך זה קרה הדבר הזה?
שני דברים. הרבה מאוד עבודה קשה, שמתיישב על מחויבות ארוכת שנים לסגסוג העולם היהודי כולו, כי האמונה שלנו זה שצריך לדאוג לכלל העם היהודי, לא משנה איפה אנשים נמצאים, זה הייעוד שלנו, ולקראת זה עבדנו מאוד מאוד קשה.
תארי לנו קצת את התהליך הזה של הגיוס כספים, כי באמת שמענו וגם עסקנו לא מעט במצוקה של החינוך היהודי ברחבי העולם, וגם בארצות הברית, והמצוקה הספציפית של משפחות ואנשים שאיבדו את מטה לחמם בגלל הקורונה. ואני מניחה שנעשו מאמצים הרבה יותר גדולים כדי להגיע לסכומים האלה.
נכון, ואם באישורכם אני רוצה לקחת צד אחד אחורה, ולהשמיר לכל המאזינים, שלפחות בצפון אמריקה, החיים הקהילתיים בארצות הברית זה משהו שזה פרי עבודה של הקהילה עצמה. זה לא מתבסס על מענקים ממשלתיים. כל התשתית היהודית שם זה מתבסס או על פילנטרופיה ותרומות, או בגדול על תשלומים בעד שירותים שאנשים מקבלים. אז אם יש מתנס ומישהו רוצה שהילד שלו או שלה ישתתף בגן במתנס היהודי בעיר, אז הוא משלם בעד השירותים האלה. אבל כדי לבנות את המבנה ולהדליק את האורות ולקלקל את כל התוכניות שיש שם, שלא כולם רווחים, יש פילנטרופיה יהודי שמאפשרת את הדברים האלה. והשנה, כמו בכל העולם, כל התשתית היהודית הזאת הייתה תחת איום מאוד גדול, בגלל היעדר השירותים שאי אפשר היה להעניק אותם, כי אנשים לא הגיעו לא לבתי כנסת, לא למתנסים, לא לבתי ספר, לא למחנות קיץ, כן. וכן הלאה. לכן המאמץ היה כפול. קודם כל שמנו כיד מרכזי שמירת התשתית היהודית. ודבר שני, אני מניחה שרוב האנשים שמזינים לנו היום לא יודעים שכל תשתית השירותים החברתיים היהודים שיש שם, אם זה עזר לקשיש, סיוע באוכל או לשכר דירה לאנשים שאין להם מאיפה לקחת את זה בקהילה היהודית, ויש גם כאלה, יש היום כ1,200,000 אנשים שלא יודעים מאיפה שכר הדירה שלהם יבוא בקהילה היהודית שם. אז וואו. אנחנו שמנו, כן, שמנו במרכז מעיינינו את הסיוע לחזק את התשתית ולהמשיך לדאוג לאנשים הכי נזקקים גם שמה וסביב העולם. מעבר למגבית השנתית הרגילה שמסתכם בקצת דרום ממיליארד דולר בשנה, היה גיוס והקצבה של 175 מיליון דולר לצרכי חירום. וגם יחד עם כל זה נשלח לשותפים הגרעינים שלנו, הסוכנות היהודית, ארגון הג'וינט העולמי וארגון אורט העולמי, שפה בארץ קוראים לזה קדימה מדע, 104.1 מיליון דולר בכספי ליבה ועוד עשרות מיליוני דולרים במענקים שמאפשרים גם פה לשמר תשתית ולטפל פה ובכל העולם ליהודים הכי נזקקים. אנחנו מאוד גאים בעבודה הזאת.
בצדק. זה נשמע באמת מדהים וסכומים אדירים, שאפשר לעשות בהם הרבה דברים נהדרים. זו מסגרת הסכומים שבכל שנה אתם מצליחים להתרים?
כן, לצרכים בצפון אמריקה הגיוס גדל בסביבות 175 מיליון דולר, שזה תערובת של כספים חדשים וגם שחרור כספים שהם בקרנות שמורות לצורך לעת חירום, וכולנו יודעים שאף אחד לא ציפה למצב שאנחנו כולנו נתקלנו עליו, כן. ולכן כן, שחררנו כספים.
הפתיע אותך העניין שכאילו שהצלחתם, ולא רק שהצלחתם אלא הבאתם יותר, כי כמו שנורית אמרה, הציפייה של נורית ושלי כישראלים זה שבטח התרומות לישראל ירדו בתקופה כזו, כיוון שבאמת הקהילה צריכה לדאוג לעצמה.
יש מין הטיה בראייה שאתה תוך כדי המאמץ, אז זה פחות מפתיע אותך שאם מאוד מאוד משקיעים ומדברים, אז תוך כדי המאמץ עוד הצלחה ועוד הצלחה, פחות אולי מפתיע, אבל שלוקחים צד אחורה ורואים את מכלול הסיוע שהצלחנו לגייס, שזה לא רק גם סיוע פילנתרופי, שם כמו פה יש סיוע ממשלתי. מערכת הפדרציה במשרד שלנו בוושינגטון עסקו מאוד חזק בסינגור הממשלה הפדרלי, שגם ארגונים קהילתיים שהם באים ומייצגים את הצרכים של כל הדתות, הם יכללו במסגרת תוכנית הסיוע הענקית שהייתה שם. זה הספיק להניב עוד כ-500 מיליון דולר לארגונים שהם התשתית של הקהילה היהודית שם.
לאורך כל שנת הקורונה הזאת, עסקנו בהרבה מאוד נושאים שנוגעים מפה ומשם למצוקות של הקהילות, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים, ושמענו לא מעט את האמירות האלה, עכשיו ישראל חזקה, עכשיו ישראל יכולה, אחרי שנים שקיבלנו מיהדות ארצות הברית, עכשיו אנחנו יכולים לתרום להם, לעזור להם, והמשפטים האלה נאמרו גם בהקשר כלכלי, גם בהקשר של האופן שבו אנחנו תופסים את יהדות התפוצות, אבל בעצם נתרמו 73 מיליון דולר בשביל פעילות כאן בישראל, אז יושב הישראלי ואומר, סליחה, הנה, הם ממשיכים להזרים לנו כסף, מה פתאום קוראים לנו שאנחנו נתרום להם, שאנחנו, עכשיו אנחנו חזקים? לא, הנה, שוב שם יושבים ומתרימים מיליוני דולרים עבור ישראל.
אני רוצה להחזיר לתחילת השאלה ולהודות לך ולצביקה מכם, כל המאזינים על הפודקאסט הנהדר הזה, המאוד מהיר ומעניין, אז קודם כל תודה. ונכון, יש אנשים שאומרים, הגיע הזמן לישראל לסייע ליהדות העולם. אני דווקא בינם, אבל לא לגבי, בוודאי לא בכסף, יהדות ארצות הברית. אני חושבת שצריכים להסתכל על המקום שאנחנו כקהילה צפון אמריקאית, והקהילה היהודית והממשלה פה בארץ יכולים לסייע להרבה מאוד אנשים, אם זה ברפובליקות של ברית המועצות לשעבר, או במקומות בדרום אמריקה שהמצב מאוד קשה, ואפילו במערב אירופה. אז באמצעות הסוכנות היהודית במהלך המשבר נפתח קרן סיוע לקהילות במשבר. מקסיקו סיטי, אם בצרפת, אם באיטליה, אם ממש מערב אירופה, מקומות שיש לאורך הרבה זמן קהילות חזקות, שהמכה של הקורונה ממש הכניס אותם למצב של סכנה. ופה אני חושבת שיש הרבה מקום למחשבה על איך אנחנו יכולים לשלב ידיים פה בארץ ומצפון אמריקה לסייע.
עניין שמעסיק אותי ונורית כל הזמן נלצת לשמוע, אבל א', מחנות הקיץ היהודים, 99% לא פעלו בקיץ האחרון, וזה באמת ביג דיל מבחינה חינוכית, ודבר השני זה גם תוכניות כמו תגלית וכאלה, שלא יכלו להגיע. את רואה איזשהו אופק, איזשהו אור בקצה המנהרה בהיבט הזה?
זה שאלה מאוד במרכז השיח של הקהילה היהודית שם כרגע, לפחות בארצות הברית ובצפון אמריקה, היה התגייסות מאוד גדולה לסייע לשמר את התשתית של מחנות הקיץ, שהם מנוע לבנייה וחיזוק הזהות היהודית אצל הצעירים בקהילה. וכרגע כולם מנסים להבין האם תחת מה שיהיה המצב בעוד כמה חודשים אפשר יהיה לפתוח. לגבי כל התוכניות שמביאות לפה, לישראל, אנשים לחוות את הארץ. אנחנו יחד עם כמעט 40 ארגונים, הקמנו קואליציה שמאפשר לכל הארגונים האלה, שהם בגדול עומדים אל מול אותו הם האתגרים. איך אפשר לקבל ביטוח? איך אפשר להסיע? באיזה תנאים צריכים לתת תנאים מגורים למשתתפים? כל הדברים האלה, אנחנו עובדים כקבוצת עבודה, וכולם מחכים לקבל ממדינת ישראל ומהממשלה איזשהו תדרוך לגבי תחת איזה תנאים אנשים יכולים לחדש את הביקורים האלה לארץ, כי כולם מוכנים לקבל על עצמם, אם זה בבדיקות תדירות, אם זה בחיסון אפילו לפני, רק צריכים לקבל הנחיות כן. ברורות מהממשלה.
בקי כספי, מנכלית הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה כאן בישראל, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות. שלום לאילן גאל דור, מנכ״ל גשר.
שלום. שלום, שלום.
טוב, גשר, אנחנו יודעים מה זה. זהו ארגון חברתי שפועל בכל מיני אפיקים לקירוב לבבות בין כל חלקי העם היהודי. הרבה עבודה אתם עושים כדי לקדם את הקשר בין החברה הישראלית לבין התפוצות. ובזמן האחרון בישרתם לנו בשורה טובה. הצלחתם בעצם לגייס לא מעט כסף כדי להקים מנהלת חדשה, מנהלת ישראל שתפעל בנושא.
כן, אנחנו רואים חשיבות מאוד גדולה בחיבור שלנו הישראלים כלפי העם היהודי שלא נמצא בישראל. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי ולא רק מדינת הישראלים. ואת זה אנחנו צריכים לעשות ברור פנימי פה בישראל. אז אני יכול להגיד שמשרד התפוצות באמת, עם כל המצב הפוליטי הרעוע, הביאה לחתימה על מיזם משותף להקים מנהלת. מנהלת זה לא פרויקט, אלא זה תפיסה כוללת בחברה הישראלית של מה עושים כלפי יהודי העולם. ופה אנחנו הולכים לבנות מערכת של כמה שנים, שתיכנס לכל מיני מקומות בתוך החברה הישראלית, כדי להטמיע את אותה תחושת שייכות ומעורבות שיש לנו הישראלים כלפי יהודי העולם.
אז מה למשל המנהלת הזו אמורה לעשות שעדיין אין? כי אם היינו מדברים לפני 10 שנים, אז הייתי אומרת, השדה הזה כמעט ריק. אבל בעשור האחרון צצו ועלו לא מעט גורמים, עמותות, פילנטרופים, ארגונים, שפועלים כל אחד בשדה טיפה שונה, אבל אין ספק שהנושא הזה עלה למודעות. הנה, הפודקאסט הזה הוא אחד התוצרים של הפעילות הזאת בעשור האחרון, אבל יש לא מעט. מה חסר?
קודם כל אני אגיד שהתוכנית שלכם היא נהדרת, והיא עוד נדבך שמעלה את הנושא למודעות. עכשיו, יש באמת לא מעט פרויקטים ועשייה, אין עדיין משהו שמתכלל, ואין דברים עדיין שהם מערכתיים. אני אתן אולי שתי דוגמאות. אחת זה משרד החינוך. יש כל מיני יוזמות במחלקות מסוימות בתוך החינוך. אבל אם בונים עכשיו, אם משרד החינוך, תוכנית חומש לכמה שנים, שכל המחלקות השונות יהיה בהם את אותו מרכיב, והמרכיבים ידברו ביניהם. כי אין כמו להטמיע במערכת החינוך את אותה תודעה שאנחנו חלק מעם יהודי.
אז אתה רוצה להגיד לי שכל הדבר הזה לא היה עד כה נוכח, ועל זה אנחנו מדברים לא מעט, במערכת החינוך הישראלית בגלל מחסור של כמה מיליונים?
אולי אני אסביר אולי את מה שהוא התכוון להגיד. זאת אומרת, יש פרויקטים במשרד החינוך היום בנושא תפוצות, אבל כל אחד מהם הוא בשטאפ עם איזה גוף אחר נגיד, או כל אחד מהם הכסף מגיע ממקום אחר, או מיזמים משותפים אחרים. יש עוד הרבה משרדים ממשלתיים אחרים, שכאילו זה מעין טלאי על טלאי, או פלסטר או משהו כזה, ובעצם מה שאילן אומר, שמהדרג הכי בכיר של משרד החינוך למטה זה ירד, ולא הפוך.
אז אני אגיד שכל הפרויקטים שיש עכשיו בתוך משרד החינוך הגיעו מבעלי עניין בתוך מערכת החינוך שאמרו, אני רוצה לקדם את הנושא הזה, כי אני חוויתי משהו, אני הייתי באיזה תוכנית כזו או אחרת, ואני רוצה להכניס את זה לתוך התוכנית שעליה אני אחראי. ופה יש איזשהו, להגיד, יש תפיסה כוללת שמדברת מהכשרות המורים, דרך תחומי דעת, שיתוף פעולה של משרד התפוצות ומשרד החינוך ויופעל על ידי מספר גורמים, הם ימשיכו להפעיל. אני אתן עוד דוגמה. אז נגיד, אנחנו היינו מאוד רוצים שכמו שיש היום סדרה כמו שטיסל, ששמה את המגזר החרדי בפריים טיים כדי שאנשים יכירו. אז גם להביא את הסיפור של ישראל והקשר שלה ליהודי העולם, אם זה משפחות ואם זה חברויות, לסדרת דרמה טלוויזיונית בפריים טיים, שיושקע בה רק מנהלת או גוף שיש לו משאבים להשקיע ביצירה כזאת, יכול להביא מזווית שונה את הנושא של הקשר שלנו עם יהודי העולם. אני חושב שכולנו גדלנו על תפיסה כישראלים שמקומם של יהודים בישראל. הם צריכים לבוא לפה. ואם ישראל פונה אליהם, זה באיזשהו הושטת יד, בואו לפה. פה יש תפיסה שאומרת שיש קהילות יהודיות בעולם, והם שם. ויש קהילה מרכזית בישראל, והיא אולי הלב של כל הקהילות. אבל צריך עכשיו להיות קשר בין כל אותם קהילות לישראל.
המטרה היא מטרה כמובן נהדרת, ולא צביקה ולא אני נתווכח איתה, אבל בכל זאת משהו כן מפריע לי בתוך הדבר הזה. והמשהו הזה זה שאתה ציינת פה שתי דוגמאות על דברים שמצופה היה שיקרו במילא, לא בגלל שמכון גשר בא והצליח להוציא כסף ממשרד התפוצות, והנה אנחנו, יש לנו את המיליונים, אז אתם יכולים לעשות. גם העניין החינוכי הוא בוודאי ובוודאי העניין של יצירת סדרה. מה, הדרייב ביצירת סדרה זה שפשוט יש כסף למישהו לשים עליה?
יש דברים שלוקח זמן שהם מתבשלים. ולפעמים כסף הוא הדרייב, ולפעמים מוטיבציה של מישהו שמשוגע לדבר הוא הדרייב, ולפעמים איזשהו שיח ציבורי הוא הדרייב. ואנחנו בתוך תהליך, כמו שתיארת את זה קודם, שהתחיל לפני לא הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו עדיין רחוקים מזה שזה נמצא בתוך תחום העניין המרכזי, או אפילו מתקרב למרכזי בתוך החברה הישראלית. ויש כל מיני כוחות שדוחפים משהו קדימה, מוטיבציה של אנשים וארגונים ומשאבים, גם משאבים עוזרים. אבל הקצאת משאבים לתחום מסוים, גם של המדינה וגם של פילנתרופיה, מראה שהנושא הזה נהיה יותר חשוב ממה שהוא היה לפני איקס שנים.
אגב, נורית, אני מסכים איתך חלקית לגבי מה שאמרת. אני מצד אחד מסכים שמצופה היה שכבר היה דבר כזה, אבל אני חושב שהמצופה, אם נדבר על תקשורת, זה היה נגיד התקשורת הממלכתית, הציבורית. בסוף כאילו כלי תקשורת פרטיים, הייתי שמח מאוד שהם יעשו דברים כאלה, ואני גם חושב שאפשר לעשות דברים עם רייטינג, כמו שאילן הזכיר את שטיסל וכו'. אבל מצד שני, אני יכול להבין את העניין שכאילו בלי תמריץ מסוים, אגב, יש כל מיני קרנות שתמכו, כן, בשטיסל, נכון? גשר, אם אני לא טועה, תמכו בקרן גשר.
בסדר, יש קרנות שתומכות ביצירה, זה ברור, אבל הן תומכות במשהו שמגיע, זאת אומרת, ברעיון ומבקש תמיכה, וכאן אנחנו באים עם הכסף ועם הרעיון, ואתם תיצרו, זה ההבדל.
לא, אבל כן יש קרנות, נגיד, של כאילו שמשקיעות במיזמים הקשורים לחברה הישראלית, או גוונים בחברה הישראלית, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, יש להם מטרה מוגדרת, אני חושב.
אז אני מסכים שרוב היצירות באות מהשטח, בא מישהו עם רעיון ופונה לקרנות. אבל גם כשיש רעיון שהוא חדשני, שהוא פחות הגיע למסך, או אפילו קרנות שיש להם אג'נדה חברתית כדי לקדם שיח מסוים, נגיד שילוב של הקהילה האתיופית בישראל, אז באה קרן ועושה קול קורא, מי שיבוא עם איזשהו רעיון, הוא יקבל תמיכה. אנחנו לא באים וכותבים תסריטים, אבל אנחנו כן מעודדים יצירה של תחום מסוים, של חברה מסוימת.
אז בוא נדבר קודם כל על השם ועל המהות, וגם על התקציבים, כי בסוף על זה קם ונופל לפרויקט כזה.
הכל מתחיל ונגמר בכסף.
בדיוק.
כן, אז אני אגיד ככה, לגבי שם, אנחנו עדיין קוראים לזה מנהלת לישראל ויהודי העולם, אבל אני מתאר לעצמי שנעבור איזשהו תהליך של מיתוג, ואולי נמצא גם איזה שם גימיק, אנחנו פתוחים להצעות. אולי
מאזיני הפודקאסט, כן, פנו אלינו.
כן.
לגבי המשאבים, מדובר על פרויקט שמתחיל עם 16 מיליון שקל, 8 מיליון מביא משרד התפוצות, ו-8 מיליון אנחנו אמורים להביא מקרנות, וחלק מזה את הרוב כבר יש התחייבויות מכל מיני קרנות. אני אדגיש שכל הפעילות של המנהלת מכוונת פנימה לתוך החברה הישראלית. אפילו יש לי שאיפות, דיברנו קודם על שטיסל, איך לעורר גם את החברה החרדית לעסוק בנושא הזה.
יש לכם בעצם תחום בתוך המיזם
שעוסק בדיוק, שמדבר על המגזר, נקרא לזה החרדלי והחרדי, כיוון שאלה האנשים, או זו המסגרת שיושבת על נושא דת ומדינה, על מי הוא רב ומי מגייר ומי מורשה לעשות דברים כאלו ואחרים, וחשוב מאוד שאותם אנשים יכירו לעומק את המשמעויות של ההחלטות שלהם פה, איך הן משפיעות על כלל העולם היהודי, ואיך העולם היהודי תופס את אותם דברים.
קיבלתם את מה שמגיע לכם? כי שרת התפוצות, אנחנו יודעים כבר עם שתי רגליים מחוץ לפוליטיקה. אנחנו בתקופה של ממשלה מתפקדת, אבל כמו ממשלת מעבר, ואין תקציב, וכולי וכולי. מה שסוכם איתכם יגיע?
עוד לא הגיע כלום, אבל יש לנו הסכם חתום. מדינה שחתומה על הסכם עם אישור של החשבות ועם אישור כל מי שצריך, הוא יוצא לפועל. יש התחייבות לשלוש שנים. להגיד שאני ישן בשקט באופן מוחלט? לא דווקא, אבל כן נראה שאין היום משמעות לדרג הפוליטי בתחום הזה. יש כבר חוזה, ברגע שאנחנו נתחיל פעילות, אנחנו נדווח ואנחנו נקבל את השלומים. בוא נזכור שעל כל דבר המדינה משלמת 50%, זאת אומרת שהמדינה מקבלת פרויקט לאומי בחצי מחיר.
מתי בעצם צפויה יציאתו לדרך של הפרויקט הזה? או המנהלת הזו, אמרת זה לא פרויקט, זו מנהלת?
המנהלת עכשיו בשלב ההקמה. אנחנו מעריכים שבסביבות חודש מאי, אנחנו נתחיל כבר בפעילות.
אני אוסיף גם שבאמת זה יכול טכנית לשנות את השדה הקטן הזה שנקרא עמיות יהודית בישראל, או העיסוק בקהילות יהודיות בעולם בישראל, כי זה בעצם להכניס שחקן ישן חדש כגשר במשרד התפוצות, הם כבר בשטח, אבל בעצם להכניס פה סכום כל כך משמעותי, שיכול באמת להפוך להיות המרכז או ללב העניין כאן בישראל, ואני חושב שזו זו המטרה שאילן באמת
כן.
הזכיר.
טוב.
כן.
אילן גאל דור, מנכ"ל גשר, שמה נגמר, שיהיה בהצלחה.
יופי, תודה רבה. תודה לכם.
להתראות.
תודה רבה, להתראות.
ואנחנו מסיימים את פרק 10 של עם ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות, בשיתוף מכון מנהיגות גשר. תודה רבה לך, צביקה קליין.
תודה רבה לך, נורית. למדת משהו חדש פה?
בוודאי, למדתי בפרק הזה הרבה דברים חדשים, ובעיקר התגעגעתי מאוד לחזור ולבקר בפורטוגל. נודה גם לבן רוטשטיין, שי שלם, טכנאים שלנו, ולרועי קילקר, מפיק הפודקאסט. תודה רבה, רועי. להתראות בפרק
תודה,
הבא.
תודה, רועי, ותודה לכם.
להתראות בפרק הבא. Thank you.